אז כמו שאמרתי, הדף יצא לי פה חצי, אז אני מקווה שנתגבר על זה בעזרת השם. טוב, הכוכב של חנוכה, אנחנו בסוג של נפש הפרשה לחנוכה ולמקץ ולוישב. ברוך אתה, כולנו. בלי ספק, הכוכב של חנוכה זה השמש. זה הנר שכל הילדים מאוד אוהבים, הוא גם במסיבות חנוכה יש את נר מספר אחת, ומי שזכה להיות השמש, הוא כן, זכה בפיס וכן על זה הדרך. וזה ככה נר מאוד מיוחד, הוא בולט, הוא ניכר, יש לו בולטות לעין, אבל כשמעיינים קצת בהלכה, רואים שזה נר מאוד בעייתי. ממש נר מורכב הלכתית. למעשה, לא בדיוק ברור למה בכלל יש אותו. כי בואו רגע ננסה להיזכר. הרי אנחנו פוסקים, למה יש שמש? השמש נועד כדי ש... זאת הגדרה מאוד חשובה. אנחנו ממש צריכים לדקדק בה. למה יש שמש? הרי נפסק להלכה שמה? שאסור להשתמש לאורה. אז אין בעיה. אז כולם מבינים, אז אסור להשתמש לאורה. אז לא. הבעיה היא שמה אולי אתה תהיה עבריין, תעשה עבירה, וכדי, תודה רבה, כדי שלא תעשה עבירה, אז משאירים, עושים אור נוסף, כדי שאם בטעות באת להשתמש לאורה, השתמשת באור. תודה רבה, חברים, תודה רבה, אני מאוד מודה לכם. דברים נוספים? יש משהו בשרי אולי? כדי שאם תבוא להשתמש לאורה, אז תהיה לך, זה לא תעבור על ההלכה. זה קצת משונה, כי בדרך כלל בהלכה אנחנו לא בדיוק מתחשבים עם אנשים שיש להם בעיות בחיים והם לא מקיימים את ההלכה. אם לא קיימת את ההלכה, אז תספוג. בסדר, מה לעשות? מה הסיפור הזה? אם נתחיל להתחשב בכל מיני עבריינים, אז אין הדבר סוף. אבל הדבר היותר משונה הוא שיש לזה גם מחיר מהצד השני. זה לא רק שאתה אומר, טוב, מה אכפת לי להחמיר, וכדי שהאדם לא יבוא לטעות, מה אכפת לי לשדרג אותו ולדאוג. יש לדבר הזה גם מחיר, כי חלק גדול מההידור, מה הוא? בעצם ההידור, העניין של ההידור זה ההיכר בימים, נכון? ההיכר בימים, שאני יודע איזה יום היום. היום אנחנו מדליקים נר אחד, מחר, הלילה יהיה נר שני, שלישי. אז כל המספר של הנרות הוא קריטי. בא השמש ומבלבל את הכל. אני לא יודע עכשיו איזה יום אני ביום השני, אני ביום השלישי, אני ביום הראשון ויש פה שלושה מדליקים, מה קורה כאן? ברגע שהוספת עוד נר שהוא לא חלק מהסיפור, הרסת את כל ההידור, ולכן באמת בהלכה, הרמ"א, רבנו משה איסרליש, עושה לשמש סיכול ממוקד. מוריד אותו! תראו בדף לפניכם, יש לכם דפים? חילקתי דפים. אומר הרמ"א, נוהגים להדליק נר, השולחן ערוך אומר, מה? יש כאן זה, לצערי אני אומר אותם, הדף לא יצא לי משני הצדדים, אולי. נוהגים להדליק, אבל יש לי כאן לזה, נכון? אם אני שם את זה.
כן,
אני אשים את זה. מה? אז זה יהיה החלק השני של הדף, רגע. זהו, ככה. טוב, אם זה יהיה, אז תראו את זה ככה. רואים? טוב, אחרי זה, בינתיים נתקדם. אז בסדר? אז הרי מה, השולחן ערוך אומר, נוהגים להדליק נר נוסף כדי שאם ישתמש לאורה, יהיה לאור הנוסף. אתם איתי? זיו. נוהגים להדליק נר נוסף כדי שאם ישתמש לאורה, יהיה לאור הנר הנוסף, שהוא אותו שהוא הודלק אחרון, ואני אכן אומר, רחוק קצת משאר המנורה. זה דעת השולחן ערוך. אומר הרי מה, הגה, ובמדינות אלו אין נוהגים להוסיף. אל תשים שמש. למה? מה הסיבה?
מבלבל.
רק מניח אצלן השמש שבו מדליק הנרות והוא עדיף תפייק. כלומר, יש לי 8 נרות על החנוכיה, על הזה. נגיד, יש לי בסדר? נגיד ביום השמיני, יש לי 8 נרות ואני מחזיק נר ביד. אז אומר השולחן ערוך, תדליק. כמה תדליק על החנוכיה? 9. נכון? ככה אומר השולחן ערוך. תדליק 8 נרות ועוד שמש. אומר הרי מה לא, הרסת את הכל, עכשיו אני לא יודע באיזה יום אני, עכשיו אני, סיבכת אותי. תדליק את הנרות של אותו יום, ועם הנר שהדלקת אותו, תעשה איזה טפטוף ותתקע אותו בצד. זה יהיה השמה שלך. בסדר? עצה הלכתית הרבה יותר מוצלחת. לכאורה. אבל מה לעשות? נהגו רוב ישראל, מה לעשות? להדליק שמש על החנוכיה. להדליק שמש. זה מאוד משונה. כי כמו שאמרנו, זה משונה משני הצדדים. זה גם, יש?
יש קבל שלי בגימה.
טוב, הכל יותר מדבר לגנם שאני עזוב. יש לי חיבור להכל, כך, חבר, תעשה מה שאתה רוצה, אם הצליחו לראות אני אשמח, אם לא, אז האמת שאיך זה, זה אני, אז אני לא אראה. טוב. השולחן ערוך אומר ככה, יש לך חנוכיה, על החנוכיה תשים עוד נר. מה יש לך בחנוכיה? יש לך שמש על החנוכיה? זה מה שאמר השולחן ערוך. עכשיו, מה קרה? כמה נרות הדלקת אתמול? אחד בשמש? אבל מי שיסתכל מרחוק, מה הוא ראה? הוא ראה שתי נרות, הרסת את הכל. כל העניין, כמה נרות תדליק היום? אז מה, ואם אני אבוא נסתכל מהחלון, מה אני אראה? אז אני אומר, רגע, איזה יום, יום שלישי?
כולם יודעים כבר שיש שמש.
מי זה כולם יודעים? מה?
כולם יודעים?
טוב, אז זה אפשרות אחת להגיד שכולם יודעים. אפשרות שנייה להגיד, אתה הורס כאן משהו, מה זה כולם יודעים? כולם יודעים, אז אל תעדר בכלל, תגיד כולם יודעים איזה יום היום. לא, אתה רואה שזה מסובך. איזה יום היום, ואם אתה שוכח. לכן מה אומר הרמ"א? באמת אל תעשה שמש. מה הוא אומר? כמה נרות יש היום? שתיים. תדליק רק שתי נרות על החנוכיה. מה עם השמש? החזקת נר ביד? החזקת נר ביד? תקח אותו, תטפטף, שים אותו על עדן החלון בצד. הוא שונה, הוא לא חלק מהחנוכיה. בוא, בסדר, זה הרמ"א. אז הרמ"א עושה לשמש סיכול ממוקד. לפי הרמ"א אין שמש על החנוכיה. האם עד כאן? ובכל אופן, ובכל אופן, אתה רואה שאנחנו עושים חנוכיה? אנחנו... מה? אם זה... כן, כי לא הצלחתי להתפיס את הצד השני, אז זה יעזור. ככה. אנחנו עושים שמש. אז רגע, בואו ננסה רגע לתרגם את השמש למילים. טוב, אז...
אתה רוצה את המחשב ישירות לפה, או את המצלמה שאתה...
את המצלמה, כי אני צריך לקרוא בעצמי. תמיד זה ככה שמביא מחשב, הוא עושה כולם סביבו, עזוב. בואו ננסה רגע לתרגם את השמש למילים. מה זה שמש? זה בעצם אור, אור, הוספתי אור, ומה הוא גרם לי? לסיבוך. נכון? זה ההגדרה. אור שהוספתי, בשביל סיבות זה, אבל הוא סיבך אותי. הוא סיבך אותי, מה? כן, בדיוק. הוא סיבך אותי פעמיים. הוא סיבך אותי גם כי בעצם, הוא סיבך אותי פעמיים. הוא סיבך אותי גם בגלל שמה? שבעצם אני מתייחס לאפשרות שאני אהיה עבריין, שאני אקשל, נכון? זה השמש, כי אם אני אבוא, אבל כתוב אסור להשתמש לאורה, למה זה יקרה? אולי זה יקרה, אז כבר הוא מתייחס למצב של נפילה, והוא סיבך אותי בצד השני, כי הוא הרס לי את ההידור. זה האור. ולכל הדבר הזה מצטרפות עוד שתי עובדות. השמש הוא הנר היחיד חוץ מהנר הראשון, שדולק לכל אורך הדרך. נכון? הוא דולק כל יום. והשמש הוא הנר התשיעי. כלומר, אבל הוא מתחיל מההתחלה. הוא היה מ-1 עד 9. מה זה, מה יש לנו בדבר הזה? מה הקשר בין המילים? בואו נתחבר למילים. שמש, 9, כן? ואור מסובך. איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? אז יש לנו כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא יוסף. יוסף, קודם כל מבחינת הספירות, יוסף הוא היסוד, תודה רבה. יוסף הוא היסוד, היסוד זה אם אנחנו סופרים מהחוכמה זה הספירה התשיעית, אם אנחנו סופרים מהחסד זה הספירה השישית, נכון? יוסף הוא, סליחה, הפרשה התשיעית מתחילת החומש, זאת הפרשה שקראנו בשבת שעברה, פרשת וישב, מה המאפיין שלה? היא עוסקת מאוד מאוד ביוסף, אבל מה עוד המאפיין שלה? סיבוכים. לא סתם סיבוכים, אלא אור שנולד מתוך סיבוך. זה המדרש. וישב. בראשית, נוח, לך וירח, היסר התולדות, ויצב הישלח, וישב. בסדר? וישב זה הפרשה התשיעית. אז אנחנו פתאום מתחילים לזהות שהפרשה התשיעית קשורה לאדם התשיעי, וכולם קשורים ביחד לשמש, שההגדרה של השמש זה אור שנוסף כאן, אבל יוצר איזשהו סיבוך. אנחנו צריכים לשאול למה הסיבוך, ומה הפשר של האור המיוחד הזה, אבל כנראה של אור תשיעי שהוא מסובך, יש לו איזה שם מיוחד. קוראים לו אורו של משיח. כלומר, יש משהו בשמש, ולכן נהגו לשים אותו מעל הנרות, שהוא איזה אור מאוד מאוד מיוחד, אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? זה אור, אם נגיד יש את האור של אור שבע. אור שבע זה מזכיר נרות שבת. זה קדושה, יש ימי חול ויש שבת, שבת, שבת. מה, מה? וגם במנורה. ויש אור של שמונה, שזה אור מעל הטבע, האור של הניסים, של הפורצים את הטבע. מה יהיה האור התשיעי? נס בתוך הטבע. האור של האלוקי שמתגלה בתוך הטבע, זה האור הכי גבוה. זה הנר שכאילו ימשיך איתנו לימות החול. נכון? הרי אנחנו אחד, שתיים, מלא, לפי בית שמאי, אתה יודע מתי אתה גומר. שמונה, אבל לפי בית הלל, אין סיום, יש איזה המשך. מה ההמשך? ההמשך הוא הנר התשיעי. ההמשך הוא האור של הקדושה שמתגלה בתוך המציאות. תראו איך זה בא לידי ביטוי. קודם כל, אני, חשוב לי רק להגדיר, יוסף יעזר לנו להגדיר את זה, אבל קודם כל בואו נראה את המדרש. רבי שמעון בר נחמן פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם בית ישראל, שבתים היו עסוקים במכירת יוסף. ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, וראובן בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה עסוק לקח לו אישה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק ובורא אורו של משיח. זה אפשר להגיד המדרש שמאפיין יותר מכל את פרשת וישב. כל אחד עסוק בסיבוך שלו, כל אחד עסוק בסיבוב שלו, והקדוש ברוך הוא עסוק לבוא אורו של משיח, לא בתור outside, כן, outsourcing, אלא מה? מתוך מה הוא בורא אורו של משיח? מתוך כל הסיבוכים האלה, כל הגלגלי שיניים האלה של הסיבוכים, מתברר שהם גלגלי שיניים במפעל שמייצר מה? אורו של משיח. עכשיו, אז מבחינתנו, יוסף הוא אורו של משיח. נכון, אמרנו יוסף הוא היסוד, אז אפשר גם לסדר את הנרות לפי הספירות. ואז הנר הראשון הוא חוכמה, השני הוא בינה, וכולי, הנר השמיני הוא, הנר השמיני מסיים לנו במה? במה? בהוד, חנוכה הוא חג של הודעה. שיא החג זה כדי להודות ולהלל. חנוכה הוא בהוד, זה ידוע בקבלה. ואז לאן ממשיכים? ליסוד. שמה תפקיד היסוד? להעמיד מלכות, בסדר? אבל ההמשכה היא יסוד. עכשיו בואו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי אצל יוסף. שימו לב, מה המאפיין המיוחד של אורו של משיח? אז אפשרות אחת להגיד, או נשאל את זה ככה בצורה הבאה, מה זה האור הזה שמאיר מתוך הסיבוכים? אז התשובה לזה היא כזאת. התשובה לזה היא יש אפשרות אחת להתגבר על החושך, ויש אפשרות נוספת הרבה יותר עמוקה לגלות שהחושך הוא בעצם אור. זה משיח, זה אורו של משיח. בואו נלך רגע ליוסף. מה התפקיד של יוסף? האם התפקיד של יוסף זה לשרוד את מצרים? כלומר, ללכת למצרים, לעבור שם דברים נוראים וימים ולצאת משם בשלום? זה האפשרות שכולנו היינו מבינים. זה אור פשוט, זה אור של שבע או של שמונה. האור של תשע, מה מברר? שהתפקיד של יוסף זה לא לצאת ממצרים. אלא מה התפקיד שלו? להכניס אור לתוך מצרים. כאילו הוא בעצם בסוף משתמש במצרים לטובת המגמה הכי גדולה, להציל את בית יעקב, להביא לשם את האחים שלו וכו', וגם לעשות שלום בתוך המשפחה. יוסף משתמש במצרים כדי להביא את האור. זה האור התשיעי. הוא לא בורח מהמציאות, מצד אחד לא מסתגר, הוא גם לא עובר אותה ומנצח אותה בלי שהיא תפגע בו, אלא הוא פועל בתוכה ומאיר בתוכה. זה השמש. זה האור המיוחד של השמש, האור המשיחי האלוקי הזה, שלא פועל מעל המציאות כמו נס, או לא מסתגר מתוך המציאות כמו שבת, אלא פועל בתוך המציאות ומאיר אותה. ולכן זה מסובך. לכן זה מסובך. זה מסובך כי כשאתה יורד לתוך המציאות, אתה חייב להסתבך, אתה חייב, יש שם קשיים, יש שם, אתה אומר, למה זה ככה? אתה לא מבין שהסיבוך זה חלק מהעניין. חלק מהעניין, ובפנימיות יותר אומרים, למה האור של משיח הוא אור מסובך? כי ככל ש... איפה הנהגתו של המלך יותר באה לידי ביטוי? כן? האם בעיר הבירה, ששם... או שאם הרחוקים, יהיה מרשל, שיהיה שלמה המלך, כל מיני איים בכנס השקט למטה, שהם תחת שלטון ארצות הברית, ששם שומרים על החוקים. אז יש בזה... זה, ככל שהאור חודר יותר למטה, ככה המשמעות שלו גדלה. אז השמש או, 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 או האור המסובך הזה, הוא מצליח לרדת למקומות הכי הכי מסובכים, הכי הכי נמוכים, ולהעיר שמה. זה העדות הכי גדולה לעוצמתו של האור. זה לא חוכמה להעיר בעיר הבירה, שמה כולם רואים את המלך. זה לא חוכמה שהאור מאיר בשם, שהשם מזורחת בשמיים. זה חוכמה שהאור מצליח להגיע עד למטה ושמה להעיר. זה הפשר של אורו של משיח. הוא מצליח לרדת למקומות הכי מסובכים ולהעיר אותם. והדבר המופלא, תראו מה אומר כאן, התפארת שלמה מרדומסק, פרשת מקץ, ויכלכל יוסף בית פעמים, כף לעמד רומז לבית ההשפעות שהולכים על ידי הצדיק יסוד עולם. צורכי עולם הזה הנצרכים לבני אדם, וגם שפע הקדושה שנתרבה על ידי ההשפעות שהולכים על ידי הקדושה. ובזה אמרתי לרמוז בעניין נר חנוכה. אמרים בגמרא, אמר רבא, וצריך נר אחרת להשתמש לאורה. לרמוז על קדושת נר חנוכה, שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. היינו ענייני השפעות צורכי עולם הזה. כלומר, חנוכה אומר לך, תיזהר! מה אתה עושה? עולם הזה? זה קדושה! תפרוש מהעולם הזה! אל תשתמש לאורה! אל תרצה מעות! לא כלכלה, לא אומנות, לא אסתטיקה, לא חיים. קדושה! בסדר? זה גאולה? זה קצת גלות, הסיפור הזה. פתאום מגיע, ואין לנו רשות להשתמש בהם, רק שפע חוכמה וקדושה, רק תורה. ונתנו חכמים עצה לזה. זה עצה. צריך נר אחרת שתוכל להשתמש לאורה. על ידי השמש העומד למעלה מן הנרות, הוא רומז להשפיע צורכי עולם הזה, גם כן מצד הקדושה. כלומר, התפקיד של השמש זה להשפיע את הקדושה בעולם הזה, שזה בדיוק ספירת היסוד, זה בדיוק הספירה התשיעית. מה תפקיד הספירה התשיעית? זה ספירה מאוד מאוד של עולם הזה, נכון? ספירת היסוד כנגד דברי הברית, כנגד כוח ההולדה, זה חתיכת עולם הזה, הכוח הזה, נכון? חתיכת עולם הזה, ויש בו גם תאוות, וגם כוח מסוכן. אבל היא ספירה מאוד משמעותית, היא לוקחת את כל האישיות, מתרגמת את זה לכוח חיים, ומה עושה עם זה? מעבירה את זה למישהו אחר ומפרה אותו. ממש מפרה את העולם. עד ספירת היסוד הכל היה תקוע בתוכי. אני עם המחשבות שלי, והבינה שלי, והדעת שלי, והגבורה, הכל בפנים, הכל מבעבע פנימה, כמו צ'ונט. באה ספירת היסוד ואומרת, אני רוצה, אנחנו אומרים באנגלית, fruitful, להפרות את הזולה, להפרות את המציאות, להעביר חיים הלאה. זה ספירת היסוד. אז זה יוסף. זה עניינים של העולם הזה. יוסף מחיה את העולם הזה בקדושה. זה האור התשיעי. עצה, נר, שתוכל להשתמש לאורה. נר שיוכל לקחת את כל מה שקרה כאן בשמונה ימים, ולשתול אותם בימות החול. בכלל חנוכה הוא קורא בימות החול, כלומר הוא כבר יש איזה מנחת, אבל יש פה עוד. אז טיפה ביררנו, ראינו שיש כאן איזה מכנה משותף. הנר התשיעי עם הפרשה התשיעית, עם האדם התשיעי, והמכנה המשותף לכולם זה אור מסובך שמאיר את המציאות של החול. לא אור שבת, שהוא נבדל מהחול, וגם לא אור חנוכה שהוא שובר את החול כי הוא נס, אלא ספר אורות, יש פה שיעור באורות ישראל בדרך כלל היום, נכון? עכשיו, אורות ישראל, בדיוק. יהי רצון שזה, זה? בזכותך. אז זה אורות ישראל, אורות שמאירים בתוך המציאות של עם ישראל. זה הנר התשיעי שהוא כנגד יוסף, שהוא כנגד הפרשה התשיעית והעשירית, בעיקר הפרשה התשיעית, פרשת בישף, שכל כולה מלאה בסיבוכים שהם עצמם בוראים אורו של משיח, כי האור של המשיח הוא כל כך חזק, שיש לו כוח להיכנס בתוך הסיבוכים ולהעיר בתוכם, ועד רבה, הסיבוכים בעצמם, כמו שלמדנו אתמול בשיעור בתנך, שמתברר שהסיבוך שקרה בעקבות נבואת חגי, שהם הלכו והתחילו ללוות את המקדש בקפה בכסלב, מה הסיבוך הזה עשה? זה לא שהם התגברו על הסיבוך, אלא הסיבוך הזה בעצמו הוליד את הישועה, נכון? זה מה שלמדנו? אז זה ממש אורו של משיח. איך הסיבוך, אתה לא צריך להתגבר על הסיבוך, אלא הסיבוך הוא בעצמו הגילוי של אורו של משיח. בסדר? עד כאן, אתם איתי? בספירת היסוד והכל. רגע, אני מה קורה? אני חושב שלי. טוב, הנה. יופי. ממשיכים? אתם במתח? יופי. חיים וחיים. נהגו לאכול מחלה חלב ב... זה המשקה הקלאסי לחנוכה. גם נס, גם חלב.
נהגו לאכול.
נהגו לאכול גם. יש גם... זה לא נס חנוכה, זה לא פסח ינואר. היה הפוגה קצרה כדי שלא נשרף פה מרוב הניסטר.
למה הסיבוך הוא
ראש
של משיח?
לא למה הסיבוך הוא ראש של משיח, אלא אני אסביר, כן? מה... קודם כל, טוב, אתה צודק, יש לזה הרבה, כמה וכמה תשובות. התשובה הראשונה היא שהרבה פעמים כשיש לך אור גדול, ואתה לא רוצה שיתנגדו אליו, אתה מסתיר אותו בתוך סיבוכים. אתה מסתיר אותו כדי שלא... המשיח מסתכל ורואה את יהודה עם תמר, זונה, וכאילו... משם יוצא המשיח. כלומר, כשיש לך איזה משהו גדול, אתה יודע, אתה יכול להסתיר הרבה כסף או בכספת, או פעם הלכתי לבנק פה בגבעת שאול, לפני חיכה מישהו בתור עם איזה סקית נייר של הסופר כזה, נראה, אתה יודע, סקית שאתה שם שם איזה בקבוק מים מינרלים ואיזה סנדוויץ' מאתמול. ואז הוא עומד לפניי, הולך לקופה ושופך סטפות אדומות כאלה של 200, היום זה כבר נהיה כחול. היה שם איזה מיליון שקל, זה נראה כאילו. הוא מעמד ככה עם סקית. מי יחשוב שזה שם? זה נראה, והוא למעלה שם סקיות של סופר כאלה. זה גם דרך להסתיר. אז אתה מסתיר משהו בתוך איזה סקית מהאפנה, אתה לא יודע שיש שם בפנים מיליונים. אז זה אפשרות אחת להסביר, ככה מסבירים את ה... כדי להסתיר מעין הבישה של השטן, שלא יתנגד לאור הגדול הזה. תכף נגיע למדינת ישראל, אבל זה כנראה הסיבה של הסיפור של מדינת ישראל, שזה לא הקימו את הגדולי ישראל, אלא עם הרבה, זה עטוף בהרבה לבושים של חול, ובינתיים ההוא לא שם, לא שם לב וזה... אבל יש בזה יותר מזה, כן? זה גם עדות לגדולה של האור. איזה מורה אתה יותר מעריך? כן? מורה שבכיתה של מצטיינים, או מורה שלוקח כיתה של חינוך מיוחד ומביא אותם לתיכון ברנקו וייס, תיכון ההזדמנות האחרונה, אתה מכיר את ה... זאת אומרת, אתה לוקח את המציאות הכי מסובכת ומצליח להאיר בתוכה, זה עדות על עוצמתו של האור. זה במרכאות לא חוכמה להאיר בשבת. כל האטמוספירה היא מתאימה. זה לא חוכמה לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך ניסים. הוא הגיע, הוא שבר את המציאות. האם אני רואה את הקדוש ברוך הוא דרך המציאות היומיומית? האם האור מצליח להאיר גם שם? זה אור הרבה יותר חזק, זה אור הרבה יותר עוצמתי. זה מובן? או שהייתי... יופי. מי הוא השמש הראשון? איפה מופיע הביטוי הזה בפעם הראשונה? מפתיע ביותר. מי? הנחש. תראו את המדרש בעבוד רבי נתן. מה חשב נחש הרשע? באותה שעה, אמר, אלך והרוג את אדם ועשה את אשתו, ויהיה מלך על כל העולם כולו, מלך בקומה זקופה ואוכל כל מעדני עולם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, הרוג את אדם ועשה את חווה, לפיכך איבה אשית. אתה אמרת, יהיה מלך על כל העולם, לפיכך חרור אותם מכל הבהמה. אתה אמרת, אלך בקומה זקופה, לפיכך על גחונך תלך. אתה אמרת, אוכל כל מעדני עולם, לפיכך עפר תאכל כל ימי חייך, נקודה. עד כאן זה המדרש, החלק הראשון. רבי שמעון בן מנסיה אומר, חבל על שמש גדול שאבד מן העולם. שלמלא נתקלל הנחש, היה לו לכל אחד ואחד מישראל שתי נחשים בתוך ביתו. אחד משגרו למערב ואחד משגרו למזרח, ומביאים להם סנדלחים טובים, אבני יעלומים, אבנים טובות ומרגליות וכל כלי חמד טוב שבעולם, ואין כל בירה יכולה להחזיק אותן, ולא עוד אלא שהיו מכניסים אותם תחת גמל ותחת חמור ותחת פרד, ומוציאים זבלים לגנות ולפרדסות. היה לכל אחד היה איזה רובוט כזה שהוא היה, בעצם שמש גדול זה ה... אז מה, אבל מה מתואר כאן? מה... השמש הזה, מה מתואר? מה הוא היה עושה?
שרת.
אבל, בסדר, אבל מה הוא היה עושה?
בעצם מדובר ביצר הרע,
שרת מביא דברים. מה היה התפקיד, בוא נגיד לך, מה היה התפקיד הנחש בעולם לפני
החטא?
לפעול במציאות, לפעול בעולם, לפעול, לתקן את העולם, לפעול במציאות. להביא זהב, להתעסק עם כסף, אבנים טובות, מרגליות. לא, לא. נחש, כן, למשל, נחש, כן. לכוח, כן, בדיוק. כלומר, יש כאן איזה כוח אדיר של חיים שהיה פועל במציאות ומשעבד אותה לטובת מי? לטובת האדם. כלומר, האדם היה יושב בגן עדן ועסוק במחשבות נפלאות, והנחש היה עושה לו את כל העבודה ומביא אליו את הפועל על המציאות. אומרים בחסידות, נחש בגימטרי המשיח. נכון? יוצא או לא? נחש בגימטריה 358, משיח בגימטריה 358, מה? בדיוק יוצא ככה, יוצא בדיוק על הקסקס יצא, ראית מה זה?
בלי הכולל,
בול, נחש בגימטריה משיח, כלומר הראשון שנקרא שמש הוא בעצם הנחש וזה בעצם תכונת משיח בן יוסף שהוא פועל במציאות ומתקן אותה. הוא לא בורח ממנה ונסוג, אסור להשתמש להורה, הוא לא מרחף מעליה ועושה ניסים, אלא הוא פועל בתוך המציאות, זה גם דוד המלך כמובן, ומתקן אותה, מביא את האור בתוך המציאות, הולך ולמזרח ולמערב, פורץ. בסדר? אז זה אור מאוד מעניין בחנוכה. חנוכה הרי זה חג גאולי. חנוכה זה חג שכל כולו הקמת מדינה, והוא נע הרבה מאוד, אנחנו מוכנים להסתבך, להכניס נר נוסף, כי הנר הזה עם הסיבוך שלו מביא גאולה למה? לעולם שאחרי חנוכה, חנוכה ייגמר. וביום השמיני אנחנו נעמוד מול הנרות ונתבאס, נגיד וואלה מחר זה כלום, זה אפס. במובן הזה הרבה יותר עדיף בית שמאי. שלאט לאט מרגילים אותך לעובדה שזה עוד שנייה זה נגמר ואז 1-0. אבל בית הלל מגובי גבעים של 8, יום למחרת אתה יורד לכלום, לאפס. זה נחיתה קשה מאוד, לא יודע מה קורה איתכם, אני בטראומה מהסיפור הזה. כן? זה באמת, זה נורא קשה. וביום השמיני בכלל אשתי יודעת, היא צריכה לשמור עליי כי אני תדלק את המנורה כל הזמן ועד הבוקר שתדלוק וכל שנייה הולך שם איזה פח שמן רק על הלילה הזה. אז אתה עם של הסינים שהבאת, הקטנים. מזל, ברוך השם. תשמור את זה, כי זה מוצג מעניין, מוזיאוני, מה שמכרו לך. זה כמו למכור שלג להסכים עושה. לקחו לו איזה משהו, זה דוגמית, לא יודע מה זה, לגמדים. הבחנה. אז בסדר? יפה. אז עכשיו צריך להמשיך לחפש את התשע. מי יהיה התשע הבא? לפי דעתכם?
גם המילה שמה זה בגיעת
התשע. גמרתי לה קטנה. כן, ותשע היא ספרת האמת וכו'. מי יהיה השמש או ראש של משיח הבא שינוע סביב הספרת תשע? מדינת ישראל. מדינת ישראל. קודם כל בואו נשים לב שמדינת ישראל קמה בשנה התשיעית. ה-1000 תשנחת, מה זה אומר? שבראש השנה של אותה שנה הסתיימה השנה השמינית והחלה השנה התשיעית. אז מדינת ישראל קמה בשנה התשיעית. מה? של העשור. של העשור. ה-1000 תבשין, ח' זה אומר שבראש השנה כבר נגמר תבשין ח' והתחילה השנה, מדינת ישראל קמה בתוך השנה התשיעית. הסמל של מדינת ישראל מורכב, זה הדף שחסר לכם, אבל בדף המקורי הבאתי אפילו את העניין הזה, כן? זה היה, אופס, הופיע, כן, תראו איך השקעתי בכם, כן? הבאתי פה סמל. הסמל של מדינת ישראל מורכב ממנורה עם 7 קנים, אבל שתי ענפי זית, יש שם 9. הספרה 9 מופיעה בסמל. מה פשר הסמל הזה? הרי סמל של לקוח מנבואת זכריה על חנוכה. למדנו את זה. קוראים זה הפטרה. רני ושמחי בציון, כי נכון? אז מה הפסוקים? הפסוקים לפניכם. וישב המלאך הדובר בי, ויעירני כי איש הריון. זה הפטרה שנקרא בשבת. כי איש הריון משנתו ויאמר אליי, מה אתה רואה באומר? ראיתי והנה מנורת זהב כולה. וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, 7 מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה. אז מה שמעניין אותנו זה מה תפקיד הזיתים. המנורה אנחנו מבינים, זה בית המקדש, מה תפקיד הזיתים? מה? שמן זית. אז, אבל אין שם שני קדים, יש שם שני ענפי זית. הזית הוא מר. יש פה איזו מרירות שצריך לקטוש אותה כדי להדליק את המנורה. זה השילוב שבעצם אנחנו חותרים אליו. זה התשע. 7 לבד זה אור הקדושה. הזיתים לבד הם מרים, אבל כשיש לך שני זיתים שהם ענפי זית, מרים. כן, ועלי זית טרף בפיה, אמנם השמאל לקח את זה לשלום, אבל החז"ל אומרים שהביטוי לעלי זית טרף בפיה הוא ביטוי למה? לחירות. היא אומרת לו, עדיף לי, יהיו מזונותיי מרורים ביד הקדוש ברוך הוא ולא מיד בשר ודם. כשהיונה חוזרת עם עלי זית, היא אומרת, אני רוצה כבר להקים מדינה. חרב היונה, כן. אז, ואז הנביא ממשיך, הוא אומר, וען שנית, ואומר, מה שתי שיבולי הזיתים מאשר בשדה שתי צנטרות הזהב, ואומר אליי, לא ידעת, ואומר לו, אדוני. ואז הוא אומר, ויאמר, אלה שני בני היצר העומדים על אדון כל הארץ. אומר המלבי, מי הם שני בני היצר? הם המלך והכהן הגדול, שמשוחים בשמן משחת הקודש, ומה שעומדים אצל המנורה מרמז שהם עומדים על אדון כל הארץ, שההשפעה ניסית, שירדה מעת השם המרומזת בשמן היורד מן הגולה אל קנה מן הגולה אל קנה המנורה יהיה על ידי בני היצהר בזכות המלך והכהן הגדול. אז כהן גדול אנחנו מבינים, בסדר, זה הקדושה, אבל מה יתחדש כאן? שתהיה השפעה אלוקית שתרד למציאות דרך המלכות. איך קוראים לצינור שמוריד את ההשפעה הזאת? מלך המשיח. איזה הוא היסוד, הוא אבן הראשה, הוא היסוד, הוא משיח בן יוסף, וכשהוא משיח בן דוד, אז הוא כבר ספירת המלכות. בסדר, זה עובר מהיסוד למלכות. יוסף משפיע לדוד. אז זה הנר התשיעי. ולכן הסמל של מדינת ישראל הוא 9. ספירת המלכות, כן. ותראו מה אומר השפת אמת. נפלא מאוד. בעצם כל מה שאנחנו רואים כתוב כאן בשפת אמת. שוב, אני מצטער שאין לכם את זה בפניכם, אבל המכונה השמה. בחנוכה ופורים תקנו לברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וביציאת מצרים, כלומר אנחנו אומרים, אנחנו רוצים מה שהיה אז גם עכשיו. וביציאת מצרים בפסח לא תקנו נוסח זה. אז למה אנחנו לא אומרים על הניסים בפסח? על הניסים ועל הפורקן שעשית לאבותינו בימים בזמן הזה, בימי עמרם ויוכבד, כשעמד עליהם פרוע הרשע ורצה וזרק להם את הילדים ליאור, ואתה ברחמך הרבי, עמדת עליהם בעצרתם, רבת את ריבה, מקטע אותם במכת דם, קינים, ערוב, דבר, שכין ברד. נגיד על הניסים, למה לא אומרים, אישי? יחד שבטי ישראל, יום שחרור ירושלים. מה? לא, לא בגלל זה. זה קראת ים סוף. אומר השפת אמת, קודש קודשים, השפת אמת, הוא אומר לו, תקנו על הניסים, כי הניסים הכתובים בתורה שבכתב הם למעלה מהזמן. זה שובר את הטבע. והיו מסודרים מעולם בתורה קודם שנברא העולם. אבל הניסים האלה של חנוכה היו לפי שעה ולפי הזמן. וזה מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. מזוזה בימין זה תורה שבכתב חיי עולם. זה בימין. נר חנוכה משמאל הוא בחינת תפילה וחיי שעה. לכן גם את נר חנוכה מדליקים משמאל לימין. זה ביטוי של כאילו של עולם הזה, של עלייה, מלמטה למעלה. כדכתיב לכל זמן ותחת השמיים. אבל התורה למעלה מהשמיים. וחיי השעה הם לפי התשוקה וזכות הדור, כמו שכתוב לכל חפץ. לכן נקרא חנוכה על שם ההתחדשות, לפי שאין כל חדש תחת השמש. רק מאין התחדשות, לכן נקרא חנוכה. ולכן המצווה מבחוץ ולמטה מהעשרה, ותקשיבו עכשיו לדברי השפת אמת, והוא הערה המתגלה בתוך הזמן והטבע, והוא בחינת תורה שבעל פה, כמו שכתוב כבר הוא ועשרו. חנוכה הוא הערה המתגלה בתוך הזמן והטבע. מבין כל הנרות, איזה נר הכי מבטא את ההתגלות בתוך הזמן והטבע? השמש. זה הנר התשיעי, שהוא מקביל ליוסף, שהוא מקביל לוישב, שהוא מקביל לאור מסובך, שהוא מקביל לאור שיכול להמשיך להעיר גם הלאה, שהוא מלווה אותנו לכל אורך הדרך. מההתחלה הוא מלווה אותנו. עד הסוף. אבל הוא גם זה שממשיך. ולכן לא לחינם, לילדים שלנו יש חוש. הם יודעים איזה נר הכי לחבב. תמיד שהילדים מדליקים, את הספרדים כולם מדליקים, בעל הבית מדליק. אז יש תחרות מי ידליק את השמש. הילדים בחוש שלהם מבינים שהשמש הוא הנר, הוא למעלה משאר הנרות. הוא קודש הקודשים, הוא הקודש שמתגלה בתוך החול, והוא האור של מדינת ישראל שקמה בשנה התשיעית, והסמל שלה הוא... שבעה נרות עם שתי ענפי זית, וכולה חותרת לעניין הזה של אורו של משיח, משיח שמאיר, אור אלוקי שמאיר בתוך המציאות, ולא רק נבדל ממנה כמו בגלות, או מעליה כמו ביציאת מצרים, אלא פועל במציאות, ממש בסיבוך. הסיבוך עצמו פועל את הישועה, ולא דווקא ההתגברות. כן, מעוז, שנייה, מעוז, כן, מעוז צור ישועתי, הוא קודם לכולכם בחנוכה. אני לא יודע איך להתייחס לשאלה שלך. כי השאלה שלך היא עכשיו, אם אני לוקח אותו ברצינות, זה אומר שכל מה שדיברתי בשיעור, אז לא היה מובן. אז אני אגיד שאנחנו תאמנו בינינו את השאלה, ועשית את זה כדי להרים להנחתה. בסדר? מה הייתה הדקה? השאלה הייתה, הוא שואל, אם הנר הזה הוא כל כך חשוב, למה הוא לא מצווה? ומה התשובה? הרסת את הכל. שוב פעם ניסית להכניס את הקודש, לאן? לשטטל. אבל כל הטענה היא שהקודש הוא כל כך עוצמתי שהוא מתגלה גם איפה? בחול. החול זהו כי הוא חלול ורוצה שהקודש יחול עליו. כלומר, האם האור האלוקי מתגלה רק בבית הכנסת ובספר תורה, או שהוא מתגלה גם במאגרי הגז שמדינת ישראל גילתה במדע, בפיתוח, במטוסים, בזה? איפה האור האלוקי מתגלה? כשאתה בגלות, אתה אומר, בחוץ זה הכל חושך. אני מתכנס פתימה בתוך בית כנסת. כשאני בגאולה, מה אני אומר? האור האלוקי הוא אור שמתגלה בהכל, בכל המציאות של החול. וזה השמש. אם אתה מגדיר אותו כמצווה, שוב פעם צמצמת אותו. בדיוק, בדיוק. זה ברור? זה מובן? כן. כן, שמש ומגן. שמש ומגן הוויה אלוקים. על שמשון נאמר. כן, הוא היה נסתר, נכון? חזל אומרים ששמשון, אתה צודק, למה? כי שמשון, טוב, זה נושא לשיעור נפרד, אבל שמשון הוא נראה כשופט, שופט, כן, אפילו טיפה מסובך, אבל חזל אומרים ששמשון הוא אחד ממש ניצוץ משיח. זה פסוקים מפורשים, יעקב אבינו אומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כלומר, יש שופט מדן שהוא יהיה כמו הכי הכי מיוחד משבטי ישראל כמו יהודה. ואז הוא משווה את דן ליהודה. נכון? דן גור אריה יזנק מן הבשן. יהודה גור אריה. דן ויהודה הם שווים. ועל שמשון הוא אומר, לישועתך קיוויתי אדוני. כלומר, שמשון ניתן את הזה. והחזל במסכת אותה אומרים, שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שנאמר כי שמש הוא מגן, אדוני אלוהים. הוויה אלוקים זה בדיוק זה. הוויה, י' כבב כה... הערה הגלויה מתגלה בשם אלוהים בטבע בנסתר. אז שמשון במובן הזה הוא באמת המנהיג שהוא כמו שמש. והוא גם באמת משול למי? יהי דן נחש גימטרי המשיח. עלי דרך שפיפון עלי אורח הנושך עיקה בסוס ויפול רוחבו אחור ישועתך קיוויתי אדוני. אז גם לשבת דן יש נטייה משיחית מובהקת, ורק בזה נסיים. הסיבה שלשבת דן יש נטייה משיחית מובהקת בגלל שדן הוא האח הכמעט תאום של יוסף. הרי דן מגדל את יוסף. כשכתוב, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו, זה אומר שהוא קודם כל חבר של הבן הבכור של בלהה. מי הוא הבן הבכור של בלהה? דן. אז דן ויוסף הם החברים הכי טובים.
אני חייב להוסיף עוד משהו קטנצ'י.
לך על זה, קוראים לך זיו ואתה גם כן קשור לחנוך.
דן, 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 דן,
דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן, ובאווירה נסתרת זו נסיים את השיעור. חברים, תדליקו את השמש עם כל הלב, לא להתקמצן על השמש, גם שם נשים שמן זית, לא לשים לי שמן סויה בשמש, לא להתקמצן, תדליק אותו בשמחה ובטוב לבב, הקדוש ברוך הוא יאיר עלינו אור גדול, אמן. חיים, חיים.